שלום וברוכים הבאים. אנחנו התחלנו בשיעור הקודם את המאמר בעיני פרח מטה אהרון משנה תשל"ג. אנחנו למדנו במאמר הזה את שני הסעיפים הראשונים. הסעיף הראשון של המאמר דיברנו על הייחודיות של אהרון ובכלל של כל הכהנים, שהם קשורים לשקדים, הם קשורים למהירות, למהירות שההשפעות הטובות שבאות על ידי הברכה שלהם באה בלי עיכובים, וזה גם מרומז במילה אהרון, אותיות נראה. כדי להבין את זה, מה הכוונה בלי עיכובים, מי בכלל מדבר על עיכובים, היכן יש עיכובים, אז אדמו"ר הרבי התחיל בסעיף ב' להסביר את כל הסדר של ירידת השפע לעולם. כל ההשפעות באות מחסד של עולם האצילות. אבל כדי שהחסד ירד למטה, לעולם הזה, יש בדרך דין ומשפט. על פי זה הסברנו ששתי הדעות הידועות בגמרא, האם הדין והמשפט זה בראש השנה, או שהדין והמשפט זה כל יום או אפילו כל שעה, אז הסברנו שזה לא מחלוקת, אלא שני הדברים נכונים. כי בראש השנה וביום הכיפורים, הדין הוא לגבי מה יהיה, איזה חסד יימשך בעולם האצילות. וכל יום יש דין מחדש, איך החסד הזה יתורגם בעולם הזה לצרכי האדם. וכל הברכות שאדם מבקש בתפילת 18, חכמים תקנו שכל בקשות שאדם צריך, כל יום הוא יבקש שהחסד יימשך כאן למטה. עכשיו אנחנו נמשיך במאמר בסעיף ג'. סעיף ג' אנחנו נראה שגם כשבתפילת 18 הרי אמרנו שהיא עוזרת, שאתה מבקש, שהשפע ירד, אבל זה רק בתנאי שיש לאדם בשורש החסד שהוא קיבל ראש השנה, הוא קיבל הרבה חסד, הרבה שפע, אז כל יום אדם מתפלל 18 ברכות. ומתוך ה-18 ברכות יש 12 ברכות אמצעיות שהן בקשת צרכי האדם. וב-12 הבקשות האלה יש בקשות מגוונות. בקשות לפרנסה, בקשות לבריאות. אז האדם אין לו בעיה, הוא מבקש גם על זה וגם על זה. כי יש לו, אם יש לו שפע רב במאגר החסד שהוא קיבל בראש השנה, אז אין שום בעיה. יכול לקבל שפע גם בבריאות, גם בפרנסה, גם בילדים, בכל העניינים. אבל מה קורה אם חלילה החסד שנקצב לאדם בראש השנה, הוא לא חסד כזה רחב, הוא לא מספיק להכל. צריך להחליט אם זה ילך בזה או בזה, אם זה הלך במשהו אחד ועכשיו הוא רוצה להחליף שזה ילך למשהו אחר, פה זה כבר סיפור יותר מורכב. ההחלפה או ההחלטה לאיזה נקודה החסד שלו יימשך, בשביל זה צריך כבר סיוע של עורך דין טוב. דהיינו, צריך שצדיק יתפלל עבורך, שצדיק יפעל, שאותו חסד שמגיע לך ירד למקום המסוים ולא למקום שהוא כרגע לא נחוץ לך. נראה את הלשון בתוך המאמר. והנה עיקר הדין ומשפט. באיזה עניין יימשך החסד? מתי יש דין ומשפט חזק? לאיזה דבר בדיוק הוא יקבל? מתי הדין והמשפט הוא מאוד משמעותי? כשהחסד שנקצב לו בראש השנה או ביום הכיפורים הוא חסד מצומצם ביותר. אם החסד שנקבע לו בראש השנה הוא חסד מצומצם, אז פה יש דין ומשפט מאוד גדול לאיזה תחום החסד המצומצם הזה יבוא לידי ביטוי. שאינו מספיק שיומשיכו ממנו כל גימל העניינים דבני חיי ומזוני, אם החסד שנקבע לו בראש השנה הוא כל כך מצומצם שהוא לא יכול להספיק לכל שלושת הצרכים הכלליים של בנים, בריאות, חיים ופרנסה, אלא רק שניים מהם או אחד מהם. אם החסד יכול להספיק רק לשניים מתוך השלושה או רק לאחד מתוך השלושה, שאז יש דין ומשפט. אם השפעת החסד תהיה בבני, או בחיי, או במזוני, אם החסד שלו לא מספיק, צריך שימשך רק באחד, אז פה זה דין המשפט גדול, להחליט במה הוא יקבל את השפע, להחליט מה כן ומה לא, אז יש על זה כל יום ויום, דין המשפט חדש. ותפילת הצדיק מועלת, כשדם בא לצדיק, מבקש שהצדיק יתפלל עליו, מה התפילה של הצדיק עוזרת? להחליף מעניין לעניין. הצדיק יכול לפעול, לשנות, שאם למשל נגזר שהחסד של האדם יהיה בפרנסה, ואדם עכשיו מוכן לוותר על הפרנסה שלו, רוצה שיהיה לו ילדים, אז צריך תפילת צדיק שיהיה אפשר להחליף את החסד מהצינור של פרנסה לצינור אחר. אוקיי, הסיפור על דבר הבעל שם טוב, כמו שיש סיפור עם הבעל שם טוב, שבאו אליו חשוכי בנים, היו זוג שלא היה להם ילדים, באו לבעל שם טוב לבקשו שיתפלל להשם שיהיה להם בנים. והאיש ההוא, אותו אדם שבא לבקש ברכה לילדים, היה עשיר גדול. ואמר הבעל שם טוב, הבעל שם טוב עשה איתם תנאי, שאם הם מסכימים שיהיו עניים, אם הם מוכנים לוותר על השפע של הפרנסה, של הכסף, יהיה להם בנים. זאת אומרת, אבל השם טוב אומר להם שהוא יכול לפעול לשנות את השפע מתחום אחד לתחום אחר. וכשקיבלו עליהם, נולדו להם בנים ונעשו עניים. ברגע שהם קיבלו על עצמם את החלופה, אז אכן זה מה שקרה. נולדו להם בנים, דיינו שהשפע נמשך בבני, ובמזוני, בפרנסה הם נהיו עניים. והיינו, למה הסיפור קרה בצורה כזו? שהבעל שם טוב ראה שהחסד שנקצב להם לא יספיק על בנים ואושר יחד. ועל ידי תפילתו פעל, מה הוא פעל? להחליף השפעת החסד מהשירות לבנים. אז רואים שכאשר ההשפעה שנגזר בראש השנה היא לא מספיקה לכל התחומים, אז יש דין ומשפט מדוקדק כל הזמן להחליט באיזה תחום יימשך לו השפע. ויש לומר שאז כשהחסד הוא מצומצם שאינו מספיק על כל העניינים דבני חי ומזוני, כשחלילה החסד במקור הוא מאוד מצומצם וזה לא מספיק לאדם בכל התחומים, הדין ומשפט הוא ביותר, אז יש ממש דין ומשפט גדול במה יימשך לו השפע. בכדי שיוחלף החסד מעניין לעניין, הוא דווקא על ידי תפילת צדיק. זאת אומרת, אדם לבד, לאו דווקא יכול בכלל להתערב בזה ולפעול משהו. יש דין ומשפט, זה תלוי רק בהחלטה של דין ומשפט מלמעלה. תפילת צדיק יכולה לשנות את העניין. אבל בכללות, זה הכל מדובר כשמלכתחילה שפע הוא מצומצם. אז יש דין ומשפט, לאיזה תחום זה יימשך, אבל באופן כללי גם כשהחסד מספיק לכל גימל העניינים דבני חי ומזוני, אבל גם אם נגיד שיש בראש השנה או ביום כיפור נקצב לאדם חסד רב, וזה מספיק לו בכל התחומים, אז הדין והמשפט הוא לא האם זה יימשך בבני או במזוני או בחיי, אלא יש מספיק שיימשך בהכל. למרות זאת, יש דין ומשפט בכל יום, למרות זאת מה שרבי יוסי אומר, שאדם נידון בכל יום, אז זה בלי קשר לכמות החסד שנקבע לו בראש השנה ויום כיפור. גם אם כמות החסד שנקבע לו בראש השנה ויום כיפור הוא גדול מאוד, יש בכל זאת דין ומשפט כל יום, בנוגע לכל השפעה הפרטית. מהו הדין והמשפט? כמו שלמדנו, האם זה יישאר ברובד רוחני, בעולם האצילות, או ש... יהיה לזה תרגום וביטוי ברובד הגשמי כאן למטה. ולכן מתפללים בכל יום י"ב ברכות אמצעיות. לכן יהודי כל יום מתפלל, כי יש כל יום מחדש דין ומשפט שיש בהם שאלת כל הדברים. שחכמים קבעו שכל צורכי האדם יהיו מרוכזים בברכות האלה, ולכן כל יום אדם מתפלל והוא מבקש שימשך לו השפע. מתי הוא זקוק שהצדיק יעזור לו? כשהשפע הוא מצומצם, שהצדיק יעזור לו, שזה יעבור לתחום אחר שהוא מעוניין בו יותר. אבל כשיש לו מספיק, ובכל זאת הוא צריך להתפלל כל יום, כדי שזה ירד ממובן רוחני למובן גשמי. שיר הרבה בסעיף ד', ובסעיף ד', זכורה עד כאן, סיימנו עניין. אפשר לסכם שעד פה מה למדנו בסעיף ב' וג', למדנו שבראש השנה ויום כיפור הדין הוא רוחני, הדין הוא בעולם האצילות, ואילו הדין של כל יום הוא להוריד את השפע מהאצילות לעולם הזה. דיינו כל יום, זה נקודה אחת, שבראש השנה זה ברוחני, וכל יום זה צריך לדין מחודש אם זה ירד לעולם הזה. ויתרה מכך, עוד נקודה, בראש השנה הדין הוא כללי מאוד, באופן כללי, שימשך לו חסד או לא יימשך לו חסד. בראש השנה הדין הוא בדיוק באיזה צורה החסד יתלבש, באיזה ציור, באיזה מובן יהיה לו את החסד. ככה למדנו בסעיף ב' וג'. עכשיו פה בסעיף ד', אז הרבי שואל על הקביעה הזו שאמרנו, שאלה מאוד קשה. כי בעצם קבענו שבראש השנה, הקדוש ברוך בכלל בבית משפט של מעלה, בראש השנה יכתיבון, ביום צום כיפור יכתימון, על מה מדובר בראש השנה? על עולם האצילות. אף אחד לא מדבר בראש השנה על עניין הזה, על ענייני עולם הזה הגשמי. ככה היה מובן ממה שלמדנו עד כאן. שאלת השאלה, הרי מי שיפתח את המחזור, יראה את התפילות שכתובות בראש השנה, אנחנו מלאים ומבקשים בעניינים גשמיים ממש. מדברים שם על דין ומשפט, על דברים ומושגים גשמיים, לא מדובר שם על עולם האצילות. אז אם כך, נשאלת השאלה, איך זה מסתדר עם מה שאמרנו קודם? נראה את השאלה בלשון הרבי בסעיף ד'. צריך להבין, הרי הדין שבראש השנה ויום הכיפורים, הוא על האדם כמו שהוא למטה, נשמה בגוף. הרי בראש השנה ויום כיפור, הקדוש ברוך הוא דן בן אדם, אז על מי מדובר בראש השנה ויום כיפור? מדובר על נשמה באצילות? מדובר על בן אדם שנמצא פה ולמטה בעולם הזה, ובפרט לפי המובא בליקוטי תורה, מהגאות מימוני. אז מור הזקן מביא בליקוטי תורה ומה שכתוב בהגאות מימוני, שאדם נידון בראש השנה בענייני עולם הזה. כך כתוב, באופן ברור, שכל הדין בראש השנה זה לענייני עולם הזה. אז אם כך, מה שאמרנו קודם, שהנקודה העיקרית של ראש השנה מדברת על עולם האצילות, אנחנו רואים שבראש השנה מדובר על עולם הזה הגשמי, זה נקודה אחת. אחר כך, אמרנו עוד נקודה, שבראש השנה מדברים על חסד באופן כללי, מתי מדברים על החסד הספציפי, אם זה יהיה בכסף, אם זה יהיה בבריאות, אם זה יהיה בעניין כזה או אחר, זה כל יום, על זה לא מדובר בראש השנה. על זה הרבי שואל את השאלה השנייה. והדין והמשפט הוא, גם בראש השנה, על מה הנושאים המדוברים בראש השנה, לא רק שמדברים על עניין הזה, או על עניין עולם הזה הגשמי, אלא לא רק בנוגע להשפעת החסד בכלל. השפה המדוברת בראש השנה ויום כיפור, זה לא שפה כללית, אם יהיה חסד או לא יהיה חסד, או כמה חסד באופן כללי, אלא גם בנוגע לפרטים. בראש השנה בהחלט, הדין ומשפט זה על הפרטים של החסד. וכדי מוכח גם מזה, שבתפילות ראש השנה ויום הכיפורים מבקשים גם על העניינים פרטיים, אנחנו רואים במפורש שבראש השנה מדברים על עניינים פרטיים ממש. אז אם כך, אם בראש השנה מדברים על עניינים פרטיים ממש, כמו שאומרים בראש השנה זוכרנו לחיים, יש בה מונתני תוקף מי יעני ומי יאשר, זה שמה מי יחיה, חלילה מי ימות, מי במגפה, כל מיני פרטים של העולם הזה. אז אם התפילות מדברים על עניינים פרטיים, אז איך אמרנו קודם שהעניינים הפרטיים שייכים לכל יום, לא לראש השנה? אז זה לכאורה סותר את מה שאמרנו קודם. ואף על פי כן, אדם נידון בכל יום, באיזה עניין יומשך לו החסד, שנקצב עליו בראש השנה ויום הכיפורים, מה אמרנו קודם? שכל יום הדין הוא על הפרטים, ויתרה מזו, שהוא נידון עם ההשפעה שנקצבה לו תמשך בעולם הזה. או שיוסיפו לו תענוג וכולי למעלה, זאת אומרת יש כאן שתי פרטים שאמרנו קודם שמאפיינים את ראש השנה ולא את כל יום. הדבר הראשון שמאפיין את ראש השנה, שמדובר על רוחניות. הדבר השני שמאפיין את ראש השנה, שמדברים באופן כללי. לעומת זאת, מה מאפיין כל יום שמדברים על העולם הזה הגשמי? יתרה מוכח, מה מאפיין כל יום שמדברים על דברים ספציפיים? לכאורה, אני שואל את השאלה פה בסעיף ד', הרי רואים במפורש במחזור שבראש השנה וביום כיפור התפילות הן בשני הדברים שקודם אמרנו שמאפיינים את כל יום, הם נמצאים בראש השנה. א', מדברים על האדם כפי שהוא בעולם הזה הגשמי, ובית, יתרה מכך, מדברים על דברים ספציפיים, מסוימים, מה אדם נדרש ורוצה שיהיה לו, אז לכאורה יש כאן סתירה בולטת בין הקביעה שאמרנו בסעיף ב' ועיקר ג' לבין מה שאנחנו רואים פה בסעיף ד', שזה לכאורה לא מסתדר. אז פה אנחנו חייבים למצוא את התיווך, איך הדברים האלה הולכים ביחד, שביחד עם זה שבראש השנה הקדוש ברוך הוא דן את האדם, ומדובר לכאורה על דברים גשמיים, בכל זאת זה נכון מה שאמרנו, שהכל בעולם האצילות. כדי שזה ירד לעולם הזה הגשמי, צריך כל יום. איך אפשר למצוא את התיווך לזה? אז התיווך לזה אנחנו נראה עכשיו באותיות הבאות. בצורה מאוד מעניינת הרי במסגר. יובן זה מתחיל סעיפי. יובן זה על פי מה שכתוב בסידור. סידור הכוונה היא הספר שנקרא סידור עם דברי אלוקים חיים, סידור עם מאמרי חסידות של אדמו"ר הזקן. שם בסידור על הפסוק יום ליום יביע עומר. יש את המזמור בתהילים שאומר, פרק י"ט בתהילים, יום ליום יביע עומר, כתוב שם בפסוק השלישי בפרק. אז מה הפירוש יום ליום יביע עומר? מה הפירוש המילה יביע? הזוהר אומר, ככה מסביר בזוהר, שהמילה יביע זה מלשון מהירות. יש לכך הוכחה שבספר דברים כתוב הפסוק וחש עתידות למו, חש מלשון מהר, אז שם האונקלוס מתרגם את המילה חש, ומה בא דעתיד לאון. מה בא זה כמו אותו שורש של יביע. דהיינו, הזוהר אומר שיביע זה מהר. על מה מתכוון הפסוק יום ליום יביע עומר? הפסוק הזה הולך על שבת. זה פסוק שאנחנו אומרים גם תהילים על שבת, ואנחנו אומרים את המזמור הזה בתפילת השבת. הפסוק הזה מדבר על שבת. הפסוק הזה אומר שבשבת יום ליום דרגה אחת לשנייה יביע עומר. בשבת ההשפעות יורדות מאוד מהר. נראית על השם במאמר. שבימי החול ישנם כמה עיכובים בהמשכת השפע להשפעה למטה. במי החול, השפע שיורד לעולם, יש הרבה עיכובים. יש דין ומשפט, עיכובים מעולם לעולם, מדרגה לדרגה. כל ירידה של השפע יותר נמוכה שזה יורד למטה לעולם הזה הקשמי, אז יש הרבה מניעות ועיכובים שכל מיני מקטרגים שיכולים לעצור את ההשפעה. וביום השבת, השפעת ההמשכה היא במהירות. יביע אומר, יביע לשון מהירות. אנחנו יודעים מה שאנחנו אומרים בליל שבת, בקטע מהזוהר, במילים כגוונה. עכשיו אנחנו אומרים שבשבת כל דינים מתעברים מנה, כל הדינים נעלמים מהשבת. שבת אין דין, שבת אין מקטרגים. לכן ההשפעות של השבת עוברות בצורה חלקה, בצורה טובה. ככה הוא מסביר בסידור על הפסוק יום ליום יביע עומר. זה נקודת הביור. יש שם עריכות יותר גדולה, שמסבירה מה ההבדל בין יום חול לשבת. הוא מבואר שם, מה מוסבר שם בסידור. זה שבימי החול אפשר שההשפעה תתעכב ולא תמשך למטה, כדי להבין בדרך משל מה פירוש ההשפעות ביום חול יכולות להתעכב בסדר ההשתלשלות של העולמות, להתעקע באיזשהו דרגה, וזה לא יימשך למטה בעולם הזה הגשמי. מה המשל שיכול להסביר לנו את זה? אז הוא אומר שהוא כמשל אדם שדן בשכלו על איזה דבר, אם ראוי לעשותו, אם לאו. בוא נגיד, אין אדם יושב וחושב ושוקל בדעתו על דבר מסוים, אם כן כדאי לעשות את זה או לא כדאי לעשות את זה, ובא למסקנה והחלטה שראוי לעשותו. בוא נגיד שבן אדם ישב בינו לבין עצמו, הוא התבונן בעניין, והוא החליט בתוך תוכו שראוי לעשות דבר מסוים. רואים במציאות שבאף על פי כן, למרות שהוא החליט כשהוא ישב בינו לבין עצמו, שאכן צריך לעשות את זה, אפשר להיות שזה יישאר בשכלו. זה יכול להישאר אצלו בשכל, ולא יבוא במעשה בפועל. יכול להיות שהוא החליט, אבל זה לא יצא מזה שום דבר. אומרים בבדיחות על אדם מסוים שהיה עשיר, והם מבקשים ממנו תרומה, פעם בא אליו מישהו ואמר לו, אבל הבטחת, אז למה אתה לא נותן לי? אז אומר, נכון, הבטחתי, אבל הבטחתי לקיים. זאת אומרת, לפעמים אדם יכול בשכל שלו להחליט שככה צריך לעשות, אבל בפועל לעשות? אדם יכול להחליט שאני חייב להרים טלפון לפלוני לדבר איתו ולהשלים איתו ולפעול ולהחליט איתו דברים כאלו ואלו. כך הוא החליט. אבל בפועל ממש, לקום מהכיסא, לקחת את השופרת ליד ואכן להתקשר אליו, פתאום יכול להיות לו מעצור, והוא יגיד לעצמו, לא, זה מחר, אחר כך, הוא לא מסוגל, כמו שאומרים, להזיז את עצמו ולעשות בפועל את מה שהוא כבר החליט שהוא צריך לעשות. רואים שבלי ההחלטה, למרות שכשהוא החליט בראש, הוא לא החליט על הרעיון, הוא בראש החליט שצריך לעשות את זה. זאת אומרת, בראש המחשבות היו על העשייה של הדבר, אבל זה לא מחייב שהעשייה תבוא לעולם המעשה. היא יכולה להישאר בעולם השכל. ויתרה מזו, שכאשר הדבר נוגע למעשה בפועל, לא רק שיכול להיות שזה בכלל לא ירד לשכל, רואים שגם אם הדבר נוגע למעשה בפועל, והוא חייב כבר, כמו שאומרים, זהו, כמו צריך, כבר צריך להגיע לזה, הוא שוקל בדעתו עוד הפעם, אם לעשות בפועל, כפי שהחליט בשכלו. כשמגיע לפני הביצוע המעשי, אז הוא חושב על זה עוד הפעם, רגע, לעשות את זה או לא, אבל כבר החלטת שאתה רוצה לעשות את זה. אבל כשמגיע לעשייה בפועל, יש עוד הפעם מחשבות, ועוד הפעם מניעות ועיכובים, ועוד הפעם התבוננות, האם לעשות את זה בפועל או לא. דאגם שההחלטה בשכל הייתה שראוי לעשות הדבר, למרות שלפני כן כשהוא חשב על הדבר בינו לבין עצמו. אז מה הוא חשב? והוא החליט אפילו. הוא החליט בשכל שנכון לעשות כך וכך, מכל מקום. כיוון שהעשייה שנרגשה אצלו בהחלטת שכלו, היא עשייה כמו שכלולה בשכל. כשהוא חשב על זה, כשהוא החליט על זה, זה היה החלטה שכלית. הוא החליט בשכל לעשות את הדבר. אבל זה החלטה שכלית. החלטה שכלית היא מנותקת מעולם המעשה. זאת אומרת, א' לא בטוח שיבוא מזה מעשה, וגם אם כן יבוא מעשה, הוא יצטרך עוד הפעם לחשוב על זה. החשיבה הראשונה היא לא מספיקה. החשיבה הראשונה היא שכלית, היא מנותקת מעולם המעשה. לכן, כשבא הדבר לידי מעשה בפועל, עכשיו כשהוא יצטרך לבצע את זה הלכה למעשה, מעשה כמו שהוא בפני עצמו נפרד מהשכל, עכשיו אם הוא יצטרך ללכת לבצע את זה כפשוטו בעולם המעשה, צריך להתייעץ ולדון בשכלו עוד הפעם. אם לעשות כמפועל. אז הוא עובר עוד הפעם תהליך שלם של דיון עם עצמו, האם בפועל לזוז ולבצע את העניין, למרות שהוא כבר לכאורה דן קודם. אבל אין קשר בין ההחלטה הקודמת לביצוע. קודם זה היה החלטה שמנותקת מהעולם המעשי, החלטה שכלית. ועכשיו הוא צריך לרדת למטה. אז יש פה בעצם שני עיכובים, שני מעצורים. המעצור הראשון, בכלל יכול להיות שזה לא יבוא למעשה. החלטתי וזה, אבל אני לא הולך לעשות את זה. יש עיכוב נוסף, אם אני כבר נניח עברתי את המחסום הראשון, ואני מחליט, כן, אין ברירה, חייבים ללכת לעשות, אז לפני העשייה בפועל ממש, תבוא חשיבה מחודשת, האם בפועל ממש לעשות את הפעולה בעולם המעשה. בוא נראה איך הוא מדגיש את זה במאמר עוד הפעם. ובפרטיות, שני עניינים בזה. שני דברים יש כאן. דבר ראשון, שהחלטת השכל שראוי לעשות הדבר אינה מחייבת את המעשה. קודם כל, כמו שאמרנו קודם, הוא מסכם את זה עוד פעם, מה שהוא החליט בשכל, הוא החליט שראוי לעשות, זה בכלל לא מחייב שבעולם המעשה יהיה ככה. למה זה לא מחייב? וכיוון שהמעשה הכלול בשכל והמעשה בפועל, כמו שהוא בפני עצמו נפרד מהשכל, הם שני עניינים. מה הקשר בין שכל לבין עשייה? גם כשאתה חושב על, כמו שאומרים, מי שחושב על כל מיני צורות, הוא הופך להיות מרובע, הוא הופך להיות משולש. כשאתה חושב על אבנים בראש, אתה חושב על אבנים, אז פתאום נהיה לך כבד בראש מאבנים. אתה חושב בראש, בראש אין אבנים, בראש יש שכל. כפי שהאבנים הם בשכל, הם שכל, הם לא אבנים. כשצריך ללכת להרים את האבן בפועל, האבן הגשמית, זה משהו אחר לגמרי, זה אבנים גשמיות. במילא כשאתה החלטת בשכל, זה נפרד לגמרי מהמעשה. לכן אפשר, לכן יכול להיות מחסום ראשון, שההחלטה השכלית לא תביא אותו למעשה. זה שהוא החליט בשכל על דבר מסוים, זה בכלל לא מחייב שהוא באמת יגיע מזה לעולם המעשה. היינו, מה פירוש שזה לא יגיע למעשה? שלא יחשוב אפילו בנוגע למעשה בפועל. הוא בכלל לא יעלה במחשבתו שהוא באמת הולך לעשות את זה. חושב על הרעיון, הוא משתעשע בשכלו על הרעיון, על העניין שהוא ילך לישיבה, שהוא יבוא לבית כנסת, והוא יישב ילמד, והוא ילך לפה, והוא יטוס, יש כל מיני מחשבות כאלה, משתעשע במחשבתו. אבל אומרים לו, נו, קנית כרטיס, הלכת לבית כנסת, אומר, לא, מה, לא אמרתי שאני אלך בפועל. רק בראש חשבתי, החשיבה בראש היא מנותקת מעולם המעשה. לכן מחסום ראשון בכלל לא מחייב שזה יגיע, שהוא באמת יחשוב ללכת לבצע את זה. ויתרה מזו, יש מחסום שני, שגם כשיחשוב על דבר זה, בוא נניח הוא הגיע להתקדמות, הוא הולך לחשוב בפועל ממש לעשות. הוא חשב שהוא רוצה ללכת לבית כנסת, אז הוא לא רק חשב על הרעיון והשתעשע ברעיון בשכלו. הוא חושב לעצמו, הוא פותח כבר את המפה והולך להסתכל איפה בית כנסת נמצא. הוא באמת רוצה לקחת המפתחות ולהיכנס לרכב ולנסוע. אפשר להיות אצלו סברה שלא לעשות. כשהוא כבר הגיע לשלב להוריד את זה לעולם המעשה, זאת אומרת הוא עבר את המחסום הראשון, זה עוד לא מחייב שזה בפועל יגיע לעולם המעשה, כי פה נכנס שיקול מחודש. השיקול המחודש הוא כבר שיקול אחר. השיקול הקודם, המסקנה של השיקול הקודם, אין לה שום קשר לשיקול החדש. כי השיקול הקודם היה בעולם השכל. עכשיו צריך לדון עוד הפעם. למה צריך לדון עוד הפעם? הרי כבר החלטת. כי קודם החלטתי בשכל, עכשיו צריך להחליט במעשה, זה משהו אחר לגמרי. וזה בעצם כבר אנחנו מבינים את נקודת התשובה לשאלה ששאלנו קודם. מה שאלנו קודם? הרי בראש השנה גם מדברים על דברים גשמיים, אז למה אומרים שצריך משהו זה את הדין ומשפט כל יום? בראש השנה נכון שמדברים על דברים בגשמיות, אבל מדברים על גשמיות כמו שבעולם האצילות מדברים על גשמיות. מחליטים כמו שזה בעולם השכל. אין שום קשר בין ההחלטה הזו לעולם הגשמי ממש, פה צריך להיות דין מחודש כל יום. זה שני דברים שונים. זה נקודת התשובה. אבל התשובה לא נגמרת כאן, יש כאן עוד עריכות שלמה, נסיים את הסעיף הזה וגם בסעיף הבא, להסביר את זה בהרחבה הרבה יותר, ונראה עוד משל נוסף עוד מעט, להבין כל השלבים של העיכובים שיכולים להיות בשפע, שלמרות שבעולם הצילות מדברים על עולם הזה הגשמי, בכל זאת יש כל מיני עיכובים, עד שזה יורד למטה, זה יורד עוד שלב, יורד לעולם הבריאה, לעולם היצירה, לעולם העשייה, יש כל מיני עיכובים, וכל הזמן בין שלב לשלב יש שני עיכובים, שני עיכובים שהזכרנו אותם קודם. עיכוב ראשון, שבדרגה העליונה מדובר על משהו מנותק לגמרי מהדרגה התחתונה, מי אומר בכלל שזה אמור לרדת לדרגה התחתונה? ואם עברנו את העיכוב הזה ואומרים כן, זה צריך לרדת לדרגה התחתונה, יש עיכוב שני, לחשוב על זה עוד הפעם, האם באמת לעשות את זה כפי שצריך בצורה הזו? שני עיכובים יש כל הזמן משלב לשלב. ובואו נראה את כל השלבים. והנה, הסדר, ניקח משל איך שזה אצלנו באדם. שקודם הרי דיברנו על אדם שהחליט החלטה בשכל, ומהשכל צריך לרדת לביצוע, אז יש עיכובים בדרך. בואו נראה את המהלך איך זה עובד, אצל הבן אדם במשל. והנה, הסדר זה שלושה לבושי הנפש, יש לבן אדם הרי שלושה לבושים. מה הפרה? מה הכוונה? הרי כך נוריד את זה למשל, שזה יהיה יותר מובן, ניקח דוגמה, למשל אדם רוצה, הדוגמה שמופיע הרבה פעמים בחסידות, אדם רוצה שיהיה לו בית, יהיה לו איפה לגור, רוצה שיהיה לו בית, יהיה לו בית יפה וגדול וכו' וכו'. אז הדבר הזה, שאדם רוצה שיהיה לו בית, אז יש בזה שלבים. שלב ראשון, יש לו רצון לבית, יש אפילו שלב מוקדם יותר, שהוא מתענג על העניין שיהיה לו איזה חדר מרועת בצורה כזו, והוא יישב על הספה ויראה בחוץ את הנוף היפה והציפורים יצייצו, יש לו כזה חלום והוא מתענג על זה. אחר כך זה יורד לו לרצון, אני רוצה שיהיה לי בית. עכשיו, בפועל צריך ללכת, להזמין קבלן, לשלם, עד המעשה יש שלבים. אחר כך זה עובר שלב הבא, זה נכנס לשכל. מה פרוש נכנס לשכל? צריך להתחיל להסביר לעצמך. למה אתה צריך שיהיה לך בית? למה אני רוצה שיהיה לי בית? מה טוב שיהיה לי בית? באיזה אזור כדאי שיהיה לי בית, מה הנקודות שכדאי שהבית שלי יכיל, זה כבר להוריד את הרצון לשכל. אחרי שמוריד את הרצון לשכל, הוא מבין טוב בשכל שמאוד מאוד נחוץ שיהיה לו בית, וזה יועיל לו מאוד שהבית יהיה דווקא במדינה זו, ברחוב זה וכו', אז יורד מהשכל למידות. אבל כשהוא יורד למידות, הוא מתחיל ככה לאהוב את זה, להתרגש מזה, להימשך לזה, להתגעגע לזה, וואו, כן, אני ממש ממש רוצה את זה. אז זהו, אחרי שעברנו את ה... היה לו רצון, ירד לשכל, ירד לרגש. נו, עכשיו הגיע השלב שצריך להזיז את עצמי לעשות משהו מעשי. זה שאני אדם יישב עם עצמו על הקורסה ויתכנן את כל זה בראש, לא יצא מזה כלום. אז עכשיו הוא צריך להזיז את עצמו. כדי להזיז את עצמו לשלבים היותר מעשיים, פה נכנסים לתמונה שלושת הלבושים של הנפש שעליהם נדבר כרגע. שלושת הלבושים של הנפש, אנחנו מכירים את זה מתניה בפרק ג', סליחה, פרק ד', מחשבה, דיבור ומעשה. צריך לחשוב על זה, אחר כך צריך לדבר על זה, ואחר כך הולכים לעשות את זה בפועל. ופה אנחנו נלך לאט לאט, בואו נתחיל ממחשבה. במחשבה, בעצם המחשבה היה לבן אדם כבר מחשבה לפני כן, כשהוא חשב למה חשוב שיהיה, למה טוב שיהיה לו בית, למה צריך שהבית יהיה במקום זה וכן הלאה. זה כבר היה לו מחשבה, הוא כבר חשב קודם. אבל צורת החשיבה שהיה לו קודם זה חשיבה שהיא בתוך עולם השכל שלו, בתוך עולם ההבנה שלו, זה חשיבה שהיא חלק מהמהות שלו, ואין לה עדיין קשר לחשיבה שאליה אנחנו מדברים כרגע. כרגע אנחנו מדברים על חשיבה שהיא צריכה להיות חשיבה שיורדת לפרטים, איך מורידים את זה לעולם המעשה, איך יורדים לביצוע, זה חשיבה אחרת לגמרי. החשיבה הקודמת אין לה שום קשר לחשיבה שעליה אנחנו מדברים כרגע. ועכשיו על החשיבה הזו שעליה אנחנו מדברים כרגע, בואו נראה במאמר מה הוא אומר. והנה, הסדר זה שלושה לבושי הנפש. מה הסדר של הלבושים של הנפש שדרכם עוברים התהליך של העניין עד שירד למעשה? הוא מחשבה, דיבור ומעשה. אלו שלושת הלבושים. ובכדי שתהיה המשכה מהשכל או מהמידות למעשה, כדי שהדבר שהבנתי בשכל כמה זה חשוב לי, כדי שהדבר שהרגשתי והתרגשתי ואני מתגעגע לדבר הנפלא הזה, כדי שזה ירד לביצוע שיעמוד בית על תילו, אז באמצע בין התובנה ובין הרגשות עד לביצוע, בדרך צריך להיות מחשבה ודיבור. הוא על ידי המחשבה והדיבור. והמחשבה שעל ידה נמשך לדיבור ומעשה, היא שחושב איך לעשות. זה לא החשיבה שהייתה לו קודם, כשהוא חשב על התובנה של העניין, למה העניין הוא נחוץ לו. עכשיו מדובר על חשיבה אחרת. חשיבה איך לבצע. בוא נחשוב, לאיזה קבלן אני הולך, מאיפה אני מוציא את הכסף, כמה, באיזה תשלומים אני אעשה את זה, באיזה קצב אני רוצה את זה. זה כבר חשיבה שיורדת לפרטים, זה כבר חשיבה שהיא לא חלק מהתובנה שלו בעצם הרעיון. כי המחשבה שהייתה לו בעת שהוא חשב על עצם הרעיון, זה עדיין לא היה עולם המחשבה, זה היה יותר עולם ההבנה, השכל. המחשבה של עכשיו זה כבר מחשבה שהיא ממש לבוש. מחשבה שאני נכנס איתה לפרטים מעשיים חיצוניים מחוץ לשכל שלי. נראה את הלשון במאמר. וכיוון שמחשבה זו היא נפרדת מהשכל, המחשבה שאני עכשיו הולך לחשוב, כמו שאמרנו, לחשוב לאיזה קבלן ללכת, איזה שטח אדמה לקנות, מאיפה להוציא את הכסף וכן הלאה. המחשבה הזו היא נפרדת מהשכל. היא שונה מהמחשבה הקודמת שהיה לו כשהוא חשב על עצם העניין. כמו שאומר בסוגריים, שהמחשבה שהייתה אצלו תחילה, המחשבה שהיה לבן אדם הזה לפני כן, כשדן בשכלו והחליט שראוי לעשות, החשיבה שהייתה לו קודם על עצם העניין, כשהוא חשב לפני כן שכדאי שיהיה לי בית, ובית זה דבר טוב וכולי, אז החשיבה שהייתה קודם, היא הייתה בתהילה לשכל. זה היה חשיבה שהיא חלק מהתובנה, חלק מהשכל, לדיון השכל והחלטתו, זה מחשבות שהן חלק מהתובנה של האדם. ועניינה של המחשבה הוא רק שעל ידי נרגש השכל. כל זה שהיה לי אותיות המחשבה קודם, זה ממש כדי שאני יוכל להבין את הרעיון, אז דרך המחשבה אני מבין, אבל שם לא הנקודה המחשבה, שם זה התובנה. מה שאין כן המחשבה איך לעשות, כשמגיע עכשיו לחשוב איך ללכת בפועל לעשות, כמו שאמרנו, מאיפה להוציא את הכסף, עם איזה קבלן לדבר וכן הלאה, הוא מהות בפני עצמו שנפרד מהשכל, זה מחשבה אחרת לגמרי. אולי כדי לחדד יותר, להבין את ההבדל בין שני סוגי המחשבות, אדם יכול לחשוב גם דברים לא הגיוניים. האדם לא יכול אבל להבין דברים לא הגיוניים. למשל, אדם יכול לחשוב, אם אדם רוצה, יכול לחשוב 1 ועוד 1 שווה 10. זה לא הגיוני, אבל לחשוב אתה יכול, אין בעיה, אתה יכול לחשוב על זה. להבין את זה אתה לא יכול. למה? כי החשיבה שהיא בתוך ההבנה שלך, היא חשיבה שהיא חייבת להיות מובנת. ואם זה סותר את ההיגיון, אתה לא יכול לחשוב על זה בתוך ההבנה. אבל החשיבה החיצונית, אתה יכול לחשוב גם דברים לא הגיוניים. זאת אומרת, גם פה אנחנו מדברים על שני סוגי מחשבות. המחשבות שהיו קודם בתוך ההבנה שלך, זה לא מחשבה כשלעצמה. זה בעצם הבנה שהיא משתמשת עם המחשבה. אבל כשהוא צריך להוריד את זה למחשבה בפועל, לחשוב על הפרטים, זה עולם אחר. לכן זה שאני קודם הבנתי שבית זה דבר נחוץ לי, זה לא אומר שאני עכשיו חייב להתחיל לחשוב איפה להשיג את הכסף. אדם יכול להחליט, יכול אפילו לדון, חשוב מאוד שיהיה לו בית, הוא חושב על זה שבוע שלם, שאל את החבר שלו אחרי חודש, נו, חשבתם איפה אתה הולך להוציא כסף? לא, לא הגעתי לזה בכלל. אמרו שלא הגעת, אבל אתה, הוא ככה וחושב על החשיבות של העניין, חושב על זה בעולם השכל ביני לבין עצמי, בהבנה של העניין. אבל לחשוב, ללכת על הפרטים של העניין, יש בדרך מניעות ועיכובים. מניעות ועיכובים, קודם כל, כמו שאמרנו קודם, מי אומר שזה בכלל יגיע למחשבה כזו? ואם כבר אני רוצה להתחיל לחשוב על זה, יש עוד מניעות ועיכובים. עוד הפעם, באמת, באמת לחשוב על הפרטים האלה? נראה את הלשון במאמר. לכן, ההמשכה מהחלטת השכל למחשבה לעשות, ילדי עיכוב. זה לא מחויב המציאות שאם אני החלטתי בשכל, וחשבתי על זה בשכל, אני הולך גם לחשוב איך להוריד את זה למעשה. והעיכובים הם בשני עניינים הנעל, יש שני עיכובים. עיכוב ראשון אם זה בכלל הולך להיות, ואחרי שיש החלטה שזה הולך להיות, יש חשיבה עוד הפעם, כן, באמת לעשות את זה? באמת לחשוב על זה? שהחלטת השכל אינה מחייבת את המחשבה. זה שהוא החליט את זה בינו לבין עצמו, זה בכלל לא מחייב שהוא באמת יחשוב על זה. ויתרה מזו, שבכדי להמשיך העניין במחשבה, צריך לדון עוד הפעם, זה העיכוב השני. אם באמת להתחיל לחשוב על זה, צריך עוד הפעם לדון. מה, אני רציני? אני באמת הולך לכיוון? באמת לחשוב על זה לפרטים? באמת, יכול להיות שאני החלטתי ביני לבין עצמי, כמה נחוץ וטוב שיהיה לי בית. אבל לא חשבתי באמת ברצינות ללכת, להתחיל לחשוב על הפרטים, איך להוריד את זה למעשה, כי זה נשאר לי בעולם השכל. אז רואים ששתי העיכובים האלה יש בתחנה ראשונה. תחנה ראשונה, אם זה בכלל ירד למחשבה, עיכובים. בוא נניח אם הוא כבר הצליח להגיע למחשבה. הוא עבר את העיכובים, והוא ממש חשב על זה, חשב לפרטים, חשב לאיזה בנק כדאי ללכת, וכמה כסף לקחת הלוואה, ולאיזה כמה שנים לקחת המשכנתא, ממש חשב על כל הפרטים. טוב, עכשיו צריך לדבר על זה. צריך בפועל לדבר, לשאול איפה הבנק נמצא, איך מגיעים, עם איזה פקיד לדבר, אם לקחת יועץ משכנתאות או ללכת לבד, להתחיל לדבר על זה. יכול להיות שהוא לא יגיע לדיבור על זה. יחשוב על זה והוא ייתקע במחשבות. כדי להגיע לדיבור זה עוד הולך, עוד תהליך, עוד שני עיכובים. ועל דרך זה זה מה שממשיך במאמר. ועל דרך זה הוא בהמשכה ממחשבה לדיבור. ממחשבה לדיבור זה עוד עולם שלם בפני עצמו, עוד עיכוב. אבל הרי חשבת על זה שאתה רוצה את זה. נכון? חשבתי, אבל ממש לדבר על זה? זה עוד תהליך שאדם צריך לעבור. וכיוון שהדיבור למטה ממחשבה, דיבור זה עולם נפרד, למחשבה היא לעצמו והדיבור לזולתו. הדיבור זה כבר ממש החוצה, לדבר עם מישהו בחוץ. אז לכן ההמשכה שממחשבה לדיבור, על ידי עיכוב, אני בעצמי חשבתי, אבל מה הלך לדבר, אני מתבייש, אני אתבוש את הבן אדם, מה אני אשאל אותו, הוא יצחק ממני, איך הוא יגיב לי, לא מצליח להוביל את עצמי לדיבור. הרבה עיכובים יש על הדיבור. וגם בזה שני עניינים הנ"ל, אותם שני עיכובים שדיברנו קודם, מההבנה לחשיבה, יש עוד פעם שני עיכובים, מהחשיבה לדיבור. למה? מה הם שני העיכובים? דבר ראשון, את המחשבה מצד עצמה אינה מחייבת את הדיבור. עיכוב ראשון, מי אמר בכלל שזה יגיע לדיבור? שאפשר שישאר העניין במחשבתו ולא יחשוב אפילו אם לדבר בזה. להישאר במחשבה, אבל הוא אף פעם לא יחשוב מה אני באמת הולך לדבר, איך אני אגיד את זה? מה אני אגיד לו קודם, איך אני אסדר אותו? לא חושב איך אני אגיד לו, כי אני לא מתכוון להגיד, אני רק מתכוון לחשוב על זה. אז זה עיכוב ראשון. ויתרה מזו, אם הוא כבר אומר לא, אני חייב לדבר איתו, ברגע האחרון אומר לא, יש לו מעצור. שבנוגע לדיבור, גם כשחושב אם לדבר, יש לו ספק. והוא צריך להתייעץ ולדון על זה. זה עיכוב שני, כל הזמן שני עיכובים. למה? זה כיוון שמחשבה היא לעצמו, ודיבור לזולתו, מכיוון שללכת לדיבור זה ללכת כבר לעולם חדש. לכן גם לאחרי שהחליט בנוגע למחשבה, גם אם הוא החליט שהוא חושב על זה, הוא מסופק עדיין אם להביא זה גם בדיבור לגלות לזולתו. הוא יכול לעבור שבועות, חודשים, שהוא חושב על זה, והוא לא מצליח לפצוח פה ולדבר על זה עם מישהו. יש לו הרבה עיכובים מהמחשבה לדיבור. אחר כך יש דבר שלישי, להגיע למעשה, עוד פעם שני עיכובים. הוא כבר דיבר על זה, והחבר כבר אמר לו, לאיזה בנק הולכים, ומה עושים. אחרי זה נשאלת לנו, עשית? לא, דיברתי, אבל ממש למעשה לא הלכתי אף פעם. כי ללכת, מדיבור למעשה זה עוד עולם אחר, עוד שני עיכובים. ועל דרך זה הוא בהמשכה מדיבור למעשה. וכיוון שהמעשה נפרד יותר מהדיבור, נכון שדיבור יוצא החוצה, אבל מעשה זה משהו הרבה יותר מעשי. לכן ההמשכה מדיבור למעשה היא על ידי עיכוב, בשני עניינים הנ"ל. אותם שני עיכובים שיש, דיברנו קודם, מתובנה למחשבה. אותם שני עיכובים יש ממחשבה לדיבור, אותם שני עיכובים יש מדיבור למעשה, שהדיבור אינו מחייב את המעשה. או שבכדי להמשיך מדיבור למעשה, צריך להתייעץ ולדון עוד הפעם. ועל פי הידוע, שמחשבה ודיבור שייכים זה לזה. עכשיו, רבי אומר, שהרי אמרנו שיש כאן שלוש תחנות, ובכל התחנות יש עיכובים. איפה העיכוב יותר גדול? ממחשבה לדיבור, או מדיבור למעשה? הרב אומר שהעיכובים מדיבור למעשה, הם הרבה יותר גדולים מאשר מהמחשבה לדיבור. כי מחשבה ודיבור הם שני עולמות שהם מאוד קשורים אחד לשני. מחשבה זה אותיות, ודיבור זה אותיות. ההבדל הוא שמחשבה זה אותיות לעצמו, ודיבור זה אותיות לזולתו, אבל שניהם זה אותיות. אז לעבור ממחשבה לדיבור זה קל יותר. אבל מדיבור למעשה זה קפיצה לעולם אחר. לכן העיכובים יהיו יותר חזקים. ועל פי הידוע שמחשבה ודיבור שייכים זה לזה. דאותם האותיות שהיו תחילה במחשבה, נמשכים אחר כך בדיבור. מה שאין כן המעשה הוא עניין בפני עצמו. יש לומר שהעיכוב בהמשכה מדיבור למעשה בנוגע לשני עניינים הנ"ל, אותם שתי עיכובים שיהיה מדיבור למעשה, הוא עיכוב גדול יותר מהעיכוב בהמשכה ממחשבה לדיבור. יש עיכוב הרבה יותר גדול מדיבור למעשה מאשר ממחשבה לדיבור. וכל זה בעצם בא אלינו כתשובה לשאלה, כנקודת התשובה לשאלה, מה ההבדל בין הדין ומשפט של ראש השנה, שדובר על עניינים גשמיים, לבין הדין ומשפט של כל יום, כי אנחנו ראינו את זה שתי עניינים שונים, כמו המשל הארוך כרגע, שמה שיש החלטה בשכל, זה לא מחייב שום דבר, למרות שבשכל חשבתי על העולם המעשה, אבל לעשות, הבטחתי, אבל לא הבטחתי לקיים. זה ההבדל בין הדין ומשפט של ראש השנה, כל יום יש דין מחדש שצריך לתרגם את זה למטה, שזה נראה בעזרת השם, שנלמד את הסעיף הבא, הסעיף הבא.